בוא נדבר עם חברת הכנסת שלי.
כן, איש, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
תשמעי, קודם כל, אומר השר שטייניץ, דבר שהוא, אני חושב, עלה פה בשיח האחרון, שיש זכות מחל...
אני לא שמעתי אותו.
אין בעיה, הנה, אני חוזר בשבילך, אני לא... א', חבל שאתה מקשיבה הלוחית שלנו דרך כמה, לא רק שאת מותרה לי
ולא רושמת לא רושמת
בדיוק, והערות פוטנוט ומצייצת
אני לוקחת לתשומת ליבי את ההערה ואני אתקן את זה
גם אנחנו מפלגה קטנה שנאבקת על אחוז החסימה אנחנו נשמח לכל עזרה מידידים הוא אומר, שטייניץ, הוא אומר, יש זכות מחאה לכל אדם, אבל הוא אומר, אנחנו שאפשרנו לאנשים לחסום כבישים בהפגנות הנכים ובהפגנות החרדים ובהפגנות הימניים, ועכשיו בהפגנות יוצאי אתיופיה, זה צריך להיות מחוץ לכללי המשחק. לא חוסמים צירים, אי אפשר לקבל את העניין האלים הזה, בלי קשר לרמת האלימות בשטח. השאלה אם את מקבלת את זה.
התשובה היא לא. התשובה היא פשוט לא. משני טעמים. אחד, הטעם המיידי של להתעמת עם, עם מפגינים שבאמת יוצאים עם זעם גדול ובמר ליבם, זה לא דבר שנגמר, שיתעמתו איתם, לא ייתנו להם לסגור צירים, ואז הכל יהיה שקט. לא, עצם האימות מייצר עוד סיכון לאלימות. כאן יש מחשבה מושכלת, שהיא מחשבה בכלל אסטרטגית, אבל זה אחרי שדיברתי על על השטות של לומר להזיז אותם בכוח ולייצר אולי עוד אובדן חיי אדם, זה ברור לכל בר דעת, ואני בטוחה שזה היה השיקול של המשטרה. יש משהו שהוא הרבה 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 יותר רחב מזה. אנשים מאוד סבלו בפקקים, זה נכון, וליבי ליבי עליהם, אבל יש עוד אנשים במדינת ישראל שדמם סמוק בדיוק כמו של, של מי שעמדו בפקקים, שכשהילד שלהם יוצא מהבית הם חוששים לחייו, וזה היהודים הישראלים יוצאי אתיופיה. וזה דבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום. ואם הריגתו של סלומון טקה הייתה עוברת בשקט, בלי להשמיע קול ובלי להשמיע ציוץ ובלי מחאה, אז התופעה הזאת הייתה ממשיכה, ולפעמים כדי להאיר עוול נורא נורא גדול שקורה, צריך לעשות דברים שהם לא דברים נורא. קונבנציונליים.
כן, אבל הוא אומר, יש כאן משוואה, אין הפגנה בלי חסימה, אבל השאלה אם בכך אנחנו לא מקבלים עיקרון, שהוא יש בו בעיה גם בשיח הישראלי, שאם זה לא אלים, אנחנו לא מתייחסים לזה. אם זה סתם טיעון טוב, זה עובר לנו ליד האוזן. רק חייב להיות משהו שיהיה בו אבנים, אש, צמיגים, דם, מכות, אז פתאום תשומת הלב הציבורית תופנה אליו. השאלה אם אין פה משהו שהוא בעייתי ברמת המסר שלנו כחברה.
שיש לך ראש ממשלה שממהר להגיב על כל ציוץ שקר כלשהו בטוויטר, אם זה נוח לו, שאחרי אירוע כל כך נורא של הרג צעיר ממוצא אתיופי, שאם הוא היה לבן הוא היה חי היום, ולא מעניין אותי כל מה שאומרים, זאת עובדה, אם הוא היה לבן היד לא הייתה נשלחת לקט האקדח, כשראש הממשלה לא מוציא הגה וזה לא מעניין אותו, אז כנראה ורק אחרי כמה ימים של מחאה מאוד קשה, הוא מועיל בטובו להתחיל להתייחס לזה. אז מה אתה רוצה שיעשה ציבור שמרגיש מודר ומוקף ומופלא? אני חושבת שהדברים מדברים בעד.
לא, יש גם עניין, הפגנה, הרי אתה לא יכול לבוא ולהגיד, נניח מחר, אוקיי, מפגינים רק בין 4 בבוקר ל-6, בשדה נטוש ובשקט.
כן, מצד שני, אני מחזיר אותך לימים של ההתנתקות, שבהם המתנחלים והמתיישבים ותומכי ההתנחלות רצו לחסום את איילון, וכולם דיברו על זה שזה לא יכול להיות שניתן להם לחסום את איילון. אז את אומרת שגם זה לגיטימי. זאת אומרת,
אני
שואל את עמדותיך העקרוני, לא מה עשית אז?
לא, אני אגיד לך, קודם כל הייתי אז עיתונאית, לא הייתי פוליטיקאית, אבל הייתה לי עמדה מאוד ברורה שהובעה, והיא לא הייתה כל כך קונבנציונלית בשבט, שההתנתקות היא מעשה מאוד מאוד דרמטי, שממשלה, שמי שעמד אז בראש הממשלה היה זה שקרא אל המתנחלים לתפוס כל גזעה, החליט פתאום לשנות את דעתו ולהכחיד מפעל שלם, שאני לעמדותיי הפוליטיות מתנגדת לו כמובן, אבל המחאה הזאת הייתה מחאה גדולה ומוצדקת של מי שזו הייתה תפיסת עולמם, נגד מי שהם חשבו בטעות שמייצג את תפיסת עולמם ועשה היפוך של 180 מעלות, וכן, זה היה מסוג הדרמות שעליהם יוצאים למחאה מאוד מאוד קשה. אז זאת הייתה עמדתי אז, והיא לא משתנה בכלל. וגם אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. שום מהפכה בתולדות האנושות לא נעשתה בנימוס. שום שינוי דרמטי, באמת, בדברים מוסריים גדולים שקרו, אף פעם, מעולם מעולם לא קרה, שפריבילגים, שהכוח בידם, באו למיעוטים ואמרו, תשמעו, אתם נורא נחמדים, אנחנו החלטנו לתת לכם זכויות. למשל, הציונות, לא הייתה לנו מדינה, אם הציונות הייתה נעשית בדרכי נועם, הרי לא התכנסו כל אומות העולם, אמרו, היהודים נורא מסכנים, 2000 שנה, הם סבלו פוגרומים ורדיפות, בואו ניתן להם, נהיה נחמדים וניתן להם מדינה. לא, היו כאן אקטים שהיו נגד החוק, שהיו אלימים, כדי שתהיה לנו מדינה. הפמיניזם, מישהו היה נותן מרצונו את זכות הבחירה לנשים, אם נשים לא היו מתקוממות ויוצאות לרחובות, זכויות עובדים, היו לנו זכויות, היה שכר מינימום, הייתה פנסיה, אם לפני 150 שנה או 130 שנה לא היו יוצאים לרחובות עובדים בטורונטו ובשיקגו ותובעים זכויות, מה לעשות? מהפכות על דברים מאוד צודקים לא קורות, הן לא מהפכות של כתיפה.
אני יכול להגיד לך משהו בנוסף למה שאת אומרת. אתמול פגשתי, לא, לפני כמה ימים פגשתי מוזיקאי מאוד רציני, שיצא להופעה יום אחרי ההפגנה הגדולה, ואמר, אנחנו יוצאים יום שעתיים יותר מוקדם, למקרה ויהיו הפגנות גם הערב, ולא נגיע להופעה. אז פתאום קלטתי שאולי, אולי אנחנו בתור ישראלים, בשלב מסוים נתחיל להתרגל לעובדה שאנחנו מדינה דמוקרטית עם מחאות לפעמים שיוצאות מפרופורציות, ואולי אנחנו צריכים בכלל להרגיל את החיים שלנו מחדש, להבין שזה יכול להיות מכשול, נניח בדרך לעבודה, ולתרגל את זה.
אני חוששת מאוד שאם אנחנו נתרגל לזה כשגרת חיים, אז זה כבר לא יהיה אפקטיבי.
נכון.
לכן באמת...
זה היה לשבור את השגרה.
זהו, בדיוק.
לא, אבל נשאלת, אבל נשאלת, אבל כן, אני שוב חוזר לעניין הזה. א', יש גם מודל אחר, אני חייב לומר. יש את המודל של גנדי. ההודי, לא גנדי, השלנו, כן?
אוקיי.
לא שלנו, כן? כן. השני. שדיבר על מחאה לא אלימה, ודיבר על מחאה...
בהודו.
שקטה, בהודו, והביא לשינוי, גם בהודו.
בהודו, אבל כן, לא בישראל.
בסדר, לא, אני שואל, דווקא כמי ש... השאלה אם האמירות שלך כנבחר ציבור, הם לא סוג של עידוד אנשים לאלימות. כאילו, את אומרת לאנשים, חבר'ה, במדינה הדמוקרטית זאת... אגב, מדינה דמוקרטית תוססת... היא אמורה לעבוד אחרת. יש דמוקרטיה ייצוגית ויש חברי כנסת, והשינוי צריך לקרות מתוך המערכת. הרי לשם מתועלים גם הכעסים וגם הדרישות וגם הבקשות, ולא ברחוב בלהפוך ניידות משטרה ולפגוע בשוטרים באבנים.
דמוקרטיה זה דבר מורכב. היא מכילה גם את רצון הרוב, גם את זכויות המיעוט, גם את הפרלמנטרים שאמורים לייצג את רצון הציבור, וגם את הציבור עצמו. מחאה ציבורית היא חלק בלתי נפרד מדמוקרטיה, וגם אני להפך, אני אפילו לפעמים טובעת ומצפה מהציבור לעמוד על שלו ולהשתמש בכלים שלו. כי אני לא הולכת הרבה להפגנות, כמה שהזדהיתי עם המחאה ב-2011, אפילו הייתי מיוצריה והזדהיתי איתה לחלוטין, לא הלכתי כי לא רציתי לתפוס טרמפ, וחשבתי שזה כלי של הציבור בלעדי. ולכן יש כלים שהם בידי הציבור, בעיניי, זו גם גישה שהיא לא כל כך מקובלת. אם אני הולכת להפגנות בדרך כלל, זה דווקא הפגנות שוליות שאין תקשורת ואף אחד לא הולך אליהן, ואנשים המסכנים עומדים שם ואף אחד לא מגיע אליהם. אז זה, אלה הפגנות שאני כן הולכת. אבל יש עוד דבר, וודי, ואני... פמיניסטית מגיל 14, שזה לא קל להתנהל בעולם, בטח לא בשנים מסוימות, עכשיו אולי טיפה יותר, אבל גם עדיין לא, כפמיניסטית. ואם יש דבר שאני לא סובלת, זה שגברים נותנים לי עצות על איך להיות פמיניסטית יותר טובה. אז, ונותנים לי עצות, כן, ותמיד זה טבול באיזה, תמיד זה הסתייגות מהפמיניזם שמתעטפת בעצה נורא טובה. אל תהיו כל כך אגרסיביות, ואז יקשיבו לכן יותר וכל מיני דברים כאלה. אז כמו שאני לא סובלת שנותנים לי עצות פמיניסטיות, אני לעולם, לעולם, לעולם לא אתן עצות לאנשים מודרים או מופלים שנלחמים על זכויותיהם.
הפעם עכשיו איבדתם אותי. זהו, המשפט שהלך שלשום. פה הם איבדו אותי.
ודאי, ודאי.
איפה הם היו קודם?
כן, בדיוק, אותם צבועים שטוענים שקודם הם ממש היה...
חיבקתי אותם, עכשיו...
עכשיו איבדת.
אבל אני רוצה, אני רוצה לספר לך, שלי ולך אודי, אנקדוטה קטנה שקשורה בשנת 2000, יושב ראש תנועת דור ההמשך של ישע, שמעון ריקלין, הזהיר כי אם ברק, אהוד ברק, אז יפנה יישובים בישע, הוא ירצח. ריקלין אמר באיזה מפגש, כי שנה לפני רצח רבין הוא הזהיר את השב"כ כשהוא צפוי לרצח, ואז אומר ריקלין באותו מפגש, בשנת 2000, כן? אני מגנה כל ניסיון לרצח ראש ממשלה, אולם, ריקלין מציין, שאם תהיה החלטה על פינוי יישובים, פירושה מלחמת אזרחים, הוא אומר. אם תתקבל החלטה על פינוי יישובים במשלם, אני מעדיף למות ולא לקבל אותה. ודרך אגב, מנכ״ל מועצת יש"ע, שלמה פילבר, שנכח בפגישה, אמר כי ריקלין מייצג מיעוט קיצוני. זאת אומרת, אני מקווה שהשתננו מאז.
אני
בטוחה
שזה לא ריקלין שם, וריקלין היה קורבן של הקרן החדשה, שהסיטה אותו להגיד את הדברים האלה.
אפשר להעלות אותו אם הוא רוצה להגיב. אגב, אני חייב לומר לכם, אבל דווקא שבמבחן המעשה, התברר דווקא שהציבור של המתנחלים הוא ציבור אחראי, ובהתנתקות, שהייתה באמת אירוע קשה, כמו ששלי אמרה, ונגד את תפיסת עולמם, ויצר אצלם תחושה איומה, בסוף, מבחינת האלימות, זה היה אירוע שהוכל מבחינה דמוקרטית בצורה יחסית, שוב, תמיד הכל יחסי, ואני לא יכול להיכנס לנעליהם בצורה דמוקרטית ורצינית. ולא היה,
היו שם,
ולא הייתה מלחמת אזרחים.
מאוד חריפות, אבל בדין ובצדק, ואנשים שגוננו על תפיסת עולמם.
את שמחה שחבר הכנסת אמיר פרץ הוא עכשיו יושב ראש העבודה?
קודם כל, אני מברכת אותו על הניצחון, ואני חושבת שבאמת בנסיבות הקיימות המאוד מאוד קשות של מפלגת העבודה, הוא הקמפיינר המוצלח ביותר לעשות את הקרב הקשה הזה, אני לא מקנה בו. למותר לציין, אבל אולי בכל זאת צריך לציין, כי בכל זאת זאת מפלגת העבודה, שאני אעשה כל מה שאני יכולה כדי לסייע לו. ואני חושבת שלמרות המשבר הפוליטי הקשה שאנחנו נמצאים בו, יש לנו זכות קיום בגלל האידיאולוגיה שלנו שהיא ייחודית למפלגה שלנו, שהיא גם ציונות, גם סוציאל דמוקרטיה, גם מאבק על הדמוקרטיה, גם תפיסה ביטחונית בד בבד עם שאיפה לשלום. זה מכלול שהוא כאילו מובן, כאילו אני עכשיו יורה סיסמאות, אבל בסופו של דבר מפלגת העבודה היא המפלגה היחידה שזה סט הערכים שלה, והיא מאוד חשובה. חשובה לי, אבל חשובה למדינת ישראל.
אנחנו הולכים לראיין אחרי הפרסומות את אחיו של אהוד ברק. אני מבין שברק קצת הכניס אותך קצת הקפיץ לך את הורידים, לא בכניסה שלו לפוליטיקה, אלא בדרך שבה הוא ניסה בימים הראשונים, גם לטענתך, ככה להשפיל כל מיני מפלגות אחרות, כמו למשל מפלגת העבודה.
לא, אני אגיד לך משהו שהוא מאוד, הוא פשוט מתוך התבוננות במציאות. ברק לקח מניה וניסה לנפח את הערך שלה מעבר לשווי האמיתי. בחלק מהסקרים הוא אפילו לא עובר את אחוז החסימה. עם היומרה הגדולה לבוא ולאחד את הגוש. ומי שרוממות איחוד הגוש בסיב, לא יכול, זה לא הגיוני, אין כאן לוגיקה. לא יכול לבוא ולהקים עוד רסיס מפלגה בתוך הגוש. ראיתם את הסקר האחרון של מנו גבע. נכון, הוא לוקח מאיתנו מנדט, הוא לוקח ממרץ מנדט, הוא לוקח מנדט וחצי מכחול לבן, ובסוף עם כל הגירודים האלה בתוך הגוש, הוא לא עובר את אחוז החסימה. אז אני קוראת לו ומפצירה בו לוותר על המיזם הזה, להבין שהוא טעה, ולא לחבל בסיכויים של גוש המרכז שמאל לנצח את נתניהו, פשוט מאוד.
אז מה, הוא צריך להסיר?
אני חושבת שכן, אני חושבת שהוא צריך לעצור לפני שזה יידרדר, בטח לא ללכת עם זה עד הסוף, כי אז יכול להיות שהוא יקבל 3 מנדטים, אבל 3 מנדטים זה לא מספיק לעבור את אחוז החסימה, ואז הוא פשוט יפגע בכל המפלגות הקיימות בגוש. שוב, לפצל את הגוש זאת טעות וזאת שגיאה, ולהקים מפלגה חדשה בתוך הגוש זה פיצול הגוש, אין לזה שם אחר, לא משנה איזה תיאוריות גאוניות תשים שם מסביב.
100%. תודה רבה. אגב, אח שלו, דוקטור מולי ברוג, שאיתו אנחנו מדברים, יש לו פשוט הצעה כדי לחבר את קהילת אתיופיה, זה לצד, או אפילו קצת במקום, כל מסעות התלמידים לפולין, לעשות מסעות גבורה לאתיופיה, כדי להתחבר גם למסע הקשה שלהם.
רעיון לא רע בכלל.
את בעד?
ממש, נכון. רעיון מעולה. רעיון מעולה.
יפה. טוב, תודה רבה, תכף נדבר איתו.
שלי, תודה רבה.
תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום.
שלום, שלום.